שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים היומי של דה מרקר, היום הוא יום רביעי של השבוע, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
אהלן איתן.
אם שנת 2019 הייתה שנה של אקזיטים בחברות סטארט-אפ ישראליות, עם מספר C של חברות שנרכשו על ידי ענקיות טכנולוגיה בינלאומיות, אז שנת 2020 תירשם כשנת C בהנפקות של חברות כאלה בבורסה, גם בישראל ובעיקר באמריקה. אלא שבמקביל למסלול של ההנפקה הרגילה, עם הפרסום של התשקיף וכל הליך החיתום בהובלה של בנקים להשקעות, החברות הישראליות מנצלות עכשיו מסלול נוסף המכונה SPAC. הכוונה היא ל-Special Purpose Acquisition Company. ומסתבר שחברות ישראליות רבות מתלבטות בימים אלה באיזה מסלול לבחור. יהיה איתנו עמרי זרחוביץ' כתב שוק ההון שיסביר את המסלול ומה היתרונות שלו.
המאבק בקורונה מציף מתחים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ואחד המתחים הפחות מדוברים, לפחות עד היום, הוא המתח הבין-דורי, בין צעירים למבוגרים. דוח חדש של מרכז טאוב שהתפרסם השבוע מצביע על כך שהנטל הכלכלי על צעירים במשבר הקורונה הוא גדול וחורג מהחוזה החברתי שהתקבע בעשורים האחרונים, עד כדי כך שהוא עלול להעמיד במבחן את הסולידריות החברתית הבין-דורית בישראל. אנחנו נדבר עם מחבר הדוח, פרופסור דוב צ'רניחובסקי, ונשאל אותו האם הצעירים מצילים את המבוגרים, אבל הם אלה שיצטרכו לשלם את החובות הגדולים של המשבר.
לאחר שנים שבהם מכוניות חשמליות לחלוטין היו בישראל בעיקר קוריוז, שנת 2021 תיפתח עם מגוון גדול של מכוניות חשמליות שמוצעות למחירה על ידי היבואנים השונים. פז'ו, יונדאי, ניסן, טויוטה, רנו, אאודי, רשימה חלקית וגם שורה של יצרנים סינים חדשים ולא מוכרים, כולם מציעים מכוניות חשמליות באספקה מיידית, שנמכרות עם הנחת מיסוי משמעותית של לא פחות מ-70,000 שקלים. דניאל שמיל, כתב הרכב שלנו, נסע באחת המכוניות הללו, והוא ינסה לענות על שתי שאלות. האם מכונית חשמלית היא עסקה כלכלית טובה? וגם, מתי נתחיל לראות את המכוניות של טסלה אצלנו ברחובות? אנחנו מתחילים. שלום לעמרי זרחוביץ'.
היי איתן, היי סמי.
אהלן.
אז אם שנת 2019 הייתה שנה של אקזיטים שבהם חברות אמריקאיות, חברות יפניות, סיניות, כל העולם רכשו חברות ישראליות, סטארט-אפים ישראלים, שנת 2020 תירשם כשנת C דווקא בהנפקות בבורסה, ואנחנו רואים הנפקות כאלה גם בבורסה הישראלית וגם בבורסה בארצות הברית, עם שווים מאוד מאוד גבוהים. בוא ספר עליהם קצת קודם כל.
אז קודם כל נכון, אם מסתכלים על הנתונים של מזוגים ורכישות בשנה האחרונה, הייתה ירידה, ובאמת רוב החברות פשוט מחפשות אפיקי הנפקה. מה שקרה בכלל בשנה האחרונה, אנחנו רואים שהמניות טכנולוגיה וכל החברות הטכנולוגיה התנתקו קצת מהכלכלה המסורתית, המדדים די בסי, מכל מיני סיבות, חלק זה בגלל שיש איזו אופטימיות כלפי או תקווה שהחברות טכנולוגיה ייהנו מהמשבר ומהמעבר לדיגיטל ומהעסקים קטנים שמאמצים טכנולוגיות. כמובן שיש בזה הרבה, לא בטוח שלא מתמחרים את זה קצת יותר מדי. והסיבות השניות זה כל מיני סיבות פיננסיות של הסטות כספים לסקטורים שלא נפגעו מהמשבר וריבית אפסית. ומה שקרה זה שמשהו שלא חשבנו שיקרה שבמרץ אפריל, זה ששוק ההנפקות בכל העולם, וכמובן משליך על חברות ישראליות, פשוט פורח, וחברות גם מנפיקות ברמות שווי מאוד מאוד גבוהות. מה שקרה עם החברות הישראליות, שבשנים האחרונות קצת היה התנפחות של החברות הפרטיות, אז הן בעצם גם בישראל וגם בעולם לא יכלו ללכת לשוק הציבורי, כי הם פשוט לא יכלו לקבל את השוויים שהם התרגלו אליהם. בחודשים האחרונים זה פשוט מתפוצץ, פתאום חברות מקבלות או יכולות או שואפות לקבל שווי שהן לא חשבו שהן יקבלו, ולכן אנחנו רואים דהירה של חברות.
יש פה בעצם שתי תופעות, אולי יותר, אבל התופעה הראשונה היא באמת מה שתיארת, שבעקבות משבר הקורונה יש ציפייה שכל החיים הדיגיטליים, עבודה מרחוק, קבלת שירותים מרחוק וכו', יפרחו, ולכן חברות טכנולוגיה פורחות. אבל הדבר השני הוא שבגלל שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר כלכלי חמור, התמריצים שממשלות נותנות, גם בצד הפיסקלי וגם בצד של ריבית אפסית לאורך הרבה מאוד שנים, גורמים להרבה מאוד משקיעים לבוא ולהגיד, תשמע, את הכסף שלי אני לא אעשה בלשים אותו בבנק, אני אקבל תשואה אם אני פה ככה אהמר על איזה דברים מבטיחים בעידן הטכנולוגי הזה.
כן, אבל חייבים להגיד שהמחירים האלה באמת, באמת, באמת משוגעים לחלוטין, מנותקים מכל מה שאנחנו ראינו אי פעם בעבר. בהרבה מאוד מדדים המחירים האלה גם יותר גבוהים מהחברות ה.com, חברות האינטרנט של, שהנפיקו בשנת 2000, ואחר כך כמובן איבדו 70, 80 ו-90% מהערך שלהם. אני לא אומר שזה מה שיקרה עכשיו, אבל השערוכים של החברות התנתקו מכל, בוא נגיד, היסטוריה ושיטות של קביעת ערך של חברות שהיה לנו בעבר. הדברים מגיעים מכל מיני מקומות מוזרים, בלי רווחים, לפעמים בלי הכנסות.
איתן, אז חסרה מילה אחת, ואני מפנה את זה לשניכם. בועה?
תראו, צריך להפריד, יש חברות, אני קודם כל מסכים עם מה שאמרתם, יש חברות אבל שהן באמת חברות בלי פעילות כמו שצריך, וזה, ועוד מעט נדבר על הספקים שקצת נכנסים לשם חברות כאלה, ויש חברות שהן באמת חברות טובות, אבל המחירים מנופחים. זאת אומרת, צריך לעשות את ההבדלה, בבועת ה.com היו הרבה חברות שפשוט לא הייתה להם פעילות, או לא ידעו לייצר מהפעילות הזאת הכנסות אמיתיות.
טוב, בוא נדבר רגע על הנושא הזה של הספק, מכיוון שבדרך כלל שחברה רוצה להנפיק, אז אם יש שוק חם שרוצה לקנות את המניות שלה, היא ניגשת לבנק להשקעות, זה יכול להיות בישראל, זה יכול להיות בחול, יוצרים קונצורטיום של יועצים, קוראים להם חתמים במקצוע הזה, הם ניגשים אחרי זה למשקיעים המוסדיים, רושמים, פותחים ספר, רושמים את ההזמנות, בסופו של דבר, אם יש ביקוש, מייצרים את ההנפקה והחברה הופכת לחברה ציבורית. כאן בוא תסביר לנו את המסלול החלופי הזה שנקרא ספק.
בעצם זו חברה בלי פעילות, שהונפקה בבורסה, זאת אומרת היא גייסה כסף בבורסה, נסחרת לכל דבר. אגב זה לא מבנה משפטי חדש, זה משהו שקיים עשרות שנים, אבל בשנה האחרונה הוא תופס תאוצה. בעצם בא בן אדם, או כמה אנשים, שנגיד מתמחים בתעשיית המדיה או בתעשיית הרכב, והם אומרים אנחנו רוצים לגייס כסף כדי למצוא חברה להתמזג איתה, השקעה אטרקטיבית. אז הם הולכים, נגיד, לקרנות גידור ולמוסדים, הרבה מהם, זה משקיעים לטווח קצר, שזה חשוב, ואומרים להם, בואו נתנו לי 300 מיליון דולר למשל, ואז יש להם שנתיים למצוא השקעה. אז הם הולכים לכל החברות רכב או טכנולוגיות רכב שהם רואות, והם נסים להתמזג איתן. במשך הרבה שנים זה היה נחשב למשהו, הייתה לזה תדמית בעייתית. זה היה כאילו הדלת האחורית, זה קצת מזכיר את השלד הבורסאי בישראל, אבל השלד הבורסאי נוצר אחרת. ובעצם הגיעו שם כל מיני חברות, חברות שלא יכלו לעבור בתהליך ההנפקה המסורתי. ומה שקרה בחודשים האחרונים זה שהתחילו לזרום לשם חברות טובות. בגלל מה שדיברנו קודם, שהרבה כסף בשווקים מחפש תשואה, הוזרמו לשם 83 מיליארד דולר בשנה האחרונה, סתם לשם השוואה, ב-2019 הוזרמו לשם 14 מיליארד דולר, שבעצם חברות שעכשיו יש להם 83 מיליארד דולר והן מחפשות איפה להשקיע אותו. אז כל ספק כזה, כל חברה כזאת הולכת ומחפשת מלא מלא סטארט-אפים. סתם השבוע קשיר אליי חבר סטארט-אפ בתחום מבטיח אבל לא מאוד מאוד בשל. אני אומר, תגיד, לא קיבלת איזה הצעה לספק? הוא אומר לי, קיבלתי כבר 3.
כן, תגיד, אומרי, אבל יכול להיות שבתקופה הזו אנחנו רואים לא רק את ההנפקות ואת הגיוסים הגדולים, אלא מוקמים הרבה מאוד סטארט-אפים, הרבה מאוד מיזמים חדשים, יותר מאשר כרגיל, בגלל כל מיני צרכים שהם מזהים בתקופה הזו, בשנה המיוחדת הזו?
קצת מוקדם להגיד, כי בדרך כלל אומרים את זה על משברים, אבל מוקדם להגיד כי זה סטארט-אפים שעוד לא מדווחים. נגיד, בישראל הייתה איזו ירידה, ועכשיו רואים התאוששות, ירידה בגיוסי סיד ובסטארט-אפים צעירים. אבל מה שקורה, שנייה חוזר לספק, מה שקורה, נכנסים לשם כל מיני סטארט-אפים או חברות שהם לא מספיק, נגיד, לא יודע, נכנסה חברת אינוויז, שהיא מפתחת חיישנים לתחום הרכב, חברה ישראלית, שאומרים עליה דברים טובים, והיא כנראה חברה טובה, אבל אין לה היום הכנסות, יש לה כל מיני חוזים עתידיים, והמנכ״ל מסביר, אני לא אכלתי ללכת להנפקה רגילה, כי אף אחד לא מתמחר אותי, קובע לי שווי על פי הדברים שאני עושה היום, אבל כן יש לי בוקינג עם BMW, ולכן מתמחרים אותי. זה מוצר שהוא וול סטריטי לגמרי. למה? כי המשקיע ששם שם את ה-300 מיליון דולר, הם בעצם לא, הם יכולים להחליט כשבאה העסקה שהם לא שמים את הכסף. זאת אומרת, הם שמים את הכסף בספק הזה, ואם בא להם עסקה טובה הם לוקחים, אם לא בא להם עסקה לא טובה, הם לא לוקחים. אבל היזם הזה של העסקאות, הוא חייב להביא עסקה. למה? כי ככה התגמון שלו עובד. אז בעצם יש סיכוי לא קטן שיכנסו כל מיני חברות, נגיד, האם WeWork הייתה יכולה להיכנס ככה או לא? אני אישית מאמר שכן. וזהו, ואז יש חשש שיכנסו חברות לא טובות ותיבטר, זה יתדלק את הבועה בשוק.
בעצם מה שאתה אומר זה שיש כמעט 100 מיליארד דולרים שכל מיני אנשים בעלי מוניטין גייסו, פתחו חברות, החברות האלה נסחרות לצורך העניין, לכל דבר ועניין, אבל הן באות ורוכשות חברות באופן ישיר וממלאות את, בוא נגיד, החברה הריקה הזאת, חברת הצ'ק הלבן גם קוראים לזה, פעם קראנו לזה חברת בועה בישראל כמובן, על ידי רכישות, מבלי לעבור את, בוא נקרא לזה, תהליך הסינון והבדיקה הרגיל של, של, של הנפקה רגילה. זה לא סיטואציה שבה שורה ארוכה של משקיעים, רואים את החברה, קוראים את הדוחות, פוגשים את היזמים, מתלבטים לגבי המחיר, כן או לא, ובסופו של דבר כן או לא יוצאים לדרך. זה פשוט בן אדם אחד מקבל את ההחלטה, קונה חברה ובעצם מכניס אותה בדלת האחורית לבורסה, ומאותו רגע היא נסחרת, אבל אנחנו לא יודעים אם מחיר ההנפקה עבר את, בוא נגיד, תהליך הבדיקה הטבעי המקובל.
נכון. יש לזה שני דברים. אחד, בשביל קצת בכל זאת להפוך את זה לעסקאות יותר טובות, כן נלווה לזה בתקופה האחרונה גיוסים פרטיים, כדי שכן תקבל, כן תוכל להכניס כל מיני משקיעים מוסדיים לטווח ארוך, והם גם יאשרו לך, אתה יודע, זה לא רק היזם שראה את העסקה, אומנם איתו אתה סוגר את המחיר, אבל המוסדיים או הגופים שנכנסים להשקעה, כן יאשרו לך את האיכות של העסקה. זה דבר ראשון, והדבר השני זה קצת נובע מביקורת על הבנקאים, על תהליך ההנפקה שתיארת. בעצם הבנקאים, הרבה פעמים אנחנו רואים מניות שהונפקו, ושהמניה קופצת ב-80% ביום הראשון. מה זה אומר? שנשאר כסף על השולחן, שבעצם הבנקאים לקחו את המשקיעים החדשים בהנפקה, ונתנו להם כסף, כי הם אמרו להם, ניקח את זה ב-10 דולר, וביום הראשון זה כבר שווה 18 דולר, אז מי הרוויח מזה? המוסדים שנכנסים בהנפקה. ויש ביקורת על זה שבעצם הבנקאים והמוסדים, יש להם אינטרסים משותפים, כי הם ממשיכים להשתתף גם בהנפקות הבאות ביחד. אז הביקורת על ההנפקות בעצם הובילה גם לגידול של הספק.
זאת אומרת, יש איזושהי טענה שהספק יודע לתמחר טוב יותר את החברות מאשר ההנפקה הרגילה, כשיש קפיצה של 80% ביום הראשון, אז אולי החברה מרגישה שהיא מכרה את המניות שלה בהנפקה קצת בזול. הבנו, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה שכתבת עליה גם כן כמה מילים והתייחסת אליה, והיא נוגעת לחברת אינטל. אנחנו יודעים שהחברה הזאת היא קצת בצרות בזמן האחרון, חברת אפל וגם חברות אחרות הודיעו שהם יפתחו שבבים למחשבים שלהם בעצמם ויפסיקו להשתמש בשבבים של אינטל, והנה נכנס לאינטל משקיע אקטיביסט, קנה מניות ורוצה להיכנס למועצת המנהלים, ומה הוא דורש?
הוא בעצם אומר שלפצל את החברה. לאינטל יש פעילות ייצור ופעילות מחקר ופיתוח. ובשנים האחרונות היה תהליך שרוב החברות כבר הפסיקו לייצר לעצמן את השבבים. מי שמרוויחה מזה זה נגיד TSMC הטיוואנית שמייצרת שבבים לאחרים עכשיו. TSMC נהייתה יותר חדשנית מאינטל. בעצם אינטל איבדה את היתרון שלה בייצור, והם מייצרים גם 7 נאנומטר והם מתקדמים. ואז זה יוצא מצב שכל שאר החברות שמתחרות באינטל יכולות לייצר אצל TSMC. בזמן שאינטל נשארה מאחור ולא מצליחה להיות חדשנית. אז הוא מציע לפצל את החברה. ואז בעצם אינטל תתחרה ב-TSMC, היא גם תייצר לאחרות, היא תוכל להתמקד בחדשנות שלה. ויאללה, פעילות שבבים. האמת, לא נשמעת לי הצעה מופרכת. אינטל כבר אמרו לפני כמה חודשים שהם בוחנים להתחיל לייצר במיקור חוץ, זה קצת משתלם. נראה לי שזה קצת יותר מרחיק לכת ממה שהם חשבו. זה נראה לי הגיוני.
כן, יפה. עמרי זרחוביץ', כתב הייטק, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לפרופסור דוב צ'רניחובסקי.
שלום וברכה לך ולשומעים.
חוקר במכון טאוב, ואתם מפרסמים את הדוח השנתי של מכון טאוב. עוסקים בו לא מעט במשבר הקורונה, בהשלכות שלו, ואחד מהם עוסק בנושא של המתח הבין-דורי שנוצר כתוצאה מזה ש, איך נקרא לזה, הצעירים מצילים פה את המבוגרים, אבל הם אלה שיצטרכו להישאר עם החובות הגדולים של המשבר הזה. אז תתאר מנקודת מבטך את הסיטואציה הזו.
אנחנו במערכת שנקראת מערכת pay as you go. אנחנו עובדים על בסיס תקציב, זה לא צובר. זה לא שאתה ואני עכשיו מוציאים כספים שצברנו במשך השנים, אלא בעצם מכספי המיסים של השנה הזו.
מההכנסה השוטפת, כן.
יש כאן הנחת יסוד מאוד מאוד כבדה, שהיא הולכת לכיוון הטיעון שלך, שאם אתה אדם צעיר, חזקה עליך שגם אותך יממנו כאשר אתה תהיה מבוגר ותצטרך מימון. אז יש לנו איזושהי חלוקה של באמת כמה אוכלוסייה תורמת וכמה אוכלוסייה נזקקת מקבלת, וזה עובר דרך תשלום מנגנון קפיטציה, שהוא בעיקרו מבוסס גיל, יש שם גם מגדר וגם פיצוי עבור פריפריה, והוא בעצם משלם את ההוצאה היחסית הצפויה של מישהו. כך שיוצא מצב שאדם בן 70 בערך 80 מקבל פי 4 מאשר אדם בן 30.
כן, לפי המחקר שלכם, המבוגרים צורכים כ-85% מעלות הכוללת של ההוצאות והשירותים שקשורים במחלת הקורונה, ובדרך כלל בימי שגרה הם צורכים בסך הכל 40%.
בדיוק ככה. אז מה שקרה, הקורונה מעמידה אותנו באיזשהו מצב לחלוטין לא שגרתי מהבחינה הזו, מכמה בחינות. א', באמת, כמעט 90% מההוצאה זה מגיל 60 ומעלה, שזה חריג לפי הנורמות של של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יתרה מזו, מי שנהנה מזה זה באמת רק קבוצת הקשישים, ומי שמשלם בעיקר זה הצעירים וגם ילדים. הילדים היום לא משלמים מכיסם, אבל הם משלמים באמצעות מה שמפסידים בהשכלה, ויהיו חובות עתידיים. זאת אומרת, המדינה שלנו בין השאר נכנסת לגרונות, שהילדים של היום יצטרכו לשלם ב-20-30 השנים הבאות. כך שנוצר כאן מתח מאוד גדול ומאוד לא שגרתי, בין אלה שצריכים לממן את הטיפול ומניעת המוות, וכולל עלויות המוות, מה שאנחנו קוראים בקורונה, לבין אלה שממנים אותו. וזה מחלחל באיזשהו מקום בחברה, זה לא שאנשים עושים וחושבים, מחשבים כמה הם משלמים, אבל אנשים באמת דואגים לקרובים שלהם, לסבא ולסבתא שלהם, אבל הם לא חושבים על אלפי ואפילו מאות אלפים קשישים עלומים, חסרי פנים וחסרי שם במרכאות, שהם באיזשהו מקום נאלצים לממן אותם, ובאופן עקרוני זה יוצר מתח בהיבט כלכלי, אולי בהיבט כלכלי צר, זה יוצר מתח בין דורי מאוד קשה, שלשיטתי או לשיטתנו מתבטא היום באמת באיזשהו מרי, אם אתה רוצה מרי אזרחי מסוים, באי ציות למגבלות, להוראות סגר וכדומה, כי אנשים מרגישים שהם משלמים למשהו שהם כבר לא יודעים בשביל מה.
וגם בכלכלה שחורה יותר שיש.
לא, אבל אתה אומר פה משהו מאוד חריף, יכול להיות שזה ברמה של כמעט תת מודע, אבל אתה רומז שיש צעירים שלא חובשים מסכות כנגד ההוראות, באיזשהו מקום כי... איך נאמר בעברית פשוטה, שימותו כמה זקנים במקום שאני אשלם עליהם כל החיים.
בוא נגיד, לא חובשים מסכות ולא מצייתים להוראות סגר, כי זה א' לא נוגע להם, לא באופן ישיר, וב' הם לא מוכנים לשלם את המחיר הכלכלי, החברתי, ומה לא. בשביל, כמו שאמרתי קודם, אוכלוסיית קשישים, שהיא די עלומה מבחינתה.
אתה בוחן את המאבק הבין-דורי דרך חישובי ביטוח לאומי. אנחנו כתבנו לא פעם על המאבק הבין-דורי בחול, שם זה יותר מודגש, והם גם מדברים על זה בצורה יותר מפורשת, אבל זה עבר דרך פרמטרים קצת שונים, למשל הנושא של מחירי הדיור, הנושא של עלויות החינוך וכן הלאה. זאת אומרת, שם יש תחושה שזה לא פייר באיזשהו מקום, שצעירים יוצאים לבגרות, לשטח, והם לא יכולים להתפרנס, והם לא יכולים לקנות דירה, והם לא יכולים לעשות כלום, בזמן שאנשים מאוד מבוגרים פשוט יושבים עם הבית, עם הפנסיה, עם כל ההטבות שמסביב. אתה צופה שדבר כזה יקרה גם בישראל?
זה מה שקורה. אני רוצה שאולי להבהיר מה ההבדל בינינו לבין חול, בעיקר אם אתה מדבר על אירופה, אני שם את ארצות הברית בצד, כי זה אופרה קצת שונה, אם כי בנושא הזה היא לא לגמרי שונה. תראה, מספר הקשישים באירופה, הוא כמעט, בני 65 פלוס, תן לי להיות יותר מדויק, הוא כפול מאשר בישראל. אצלנו יש בערך כ-10% בני 65 פלוס, ובאירופה זה בערך 19, 17, 20, תלוי על איזה מדינה אתה מסתכל. זאת אומרת, באירופה, הלחץ שאני מדבר עליו, הרבה יותר חזק וניכר כבר קודם. אתה מבין?
כן.
המזל שלנו, ואני אומר את זה לא בציניות חלילה וכדומה, שיחסית יש בהרבה מובנים, כולל המובן שאתה מדבר עליו, שיש לנו אוכלוסייה קשישים יחסית מצומצמת ביחס למדינות מפותחות אחרות.
כן, אגב, זה לא שהיא מצומצמת, כמו שפשוט עושים פה בלי סוף ילדים, אז זה באמת עושה פה סטטיסטיקה כזו, שאתה חושב שיש מעט קשישים.
לא, 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 גם אם אני לוקח את זה לחשבון, ויבורכו אלה שעושים ילדים, בואו לא ניכנס לדיון שהוא דיון אחר, כן? אבל בין השאר, זה אומר שאנחנו גם מסיתים מימון מיותר ילדים, אתה בהחלט צודק.
כן, לסיכום, איך אתה בעצם, מה אתה מציע אולי לדור הצעיר שבעצם מרגיש שאנחנו קצת ככה משעבדים את העתיד שלו? הוא לא נהנה מההשקעה אדירה עכשיו בבריאות, הוא לא זקוק בעצם כמעט למערכת הבריאות במגפה, ובינתיים הלימודים שלו נדפקו, השכלה, העבודה, בזבז שנים.
ושינוי בשוק העבודה במובן הזה של הרבה מאוד מקצועות, הופכים למיותרים, ויש הרבה סימני שאלה לגבי הצורך, כשיש פריון כל כך גבוה שעולה עכשיו עם הדיגיטציה, לגבי הצורך של כל כך הרבה עובדים וכל כך הרבה מקצועות.
תראה, זה נושא שונה, ואני חושב שאנחנו, אני מדבר על העובדים ועל המקצועות, אנחנו עוד נראה מה יקרה בנושא הזה. דברים לא יחזרו לקדמותם, אבל הם יהיו שונים. איך הם יהיו בדיוק שונים? אני חושב שעד שלא נצא לגמרי מהמשבר ונתרחק ממנו, לא בדיוק נדע. באשר לצהל הילדים ולזה, קשה לייעץ לילדים ולאנשים צעירים, אתה יודע, בדברים שאנחנו עוסקים בהם, אבל, וצר לי לעשות את זה, אבל אני שוב פונה לממשלה. אני חושב שאם היו קובעים הסדרים, על בסיס מה שנאמר, שתומכים יותר באמת באוכלוסייה הצעירה ובאוכלוסייה העובדת ובעצמאים, וגם בצורה כזו או אחרת עם הילדים, למקום הפינג פונג היומיומי שאנחנו רואים, אני חושב שזה היה עוזר, זה היה מסייע, להכניס קצת יותר שפיות למערכת. ומזה, רק מזה אפשר להיבנות היום באיזושהי צורה, והשאר זה חינוך אולי.
פרופסור דוב צ'רניחובסקי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
בשמחה רבה, תודה.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן.
עיתונאי רכב, לשעבר כתב הרכב של דמרקר. לאחרונה אנחנו רואים בחדרי התצוגה של היבואנים הישראלים שורה ארוכה ארוכה ומתארכת של מכוניות חשמליות תאורות שמוצעות למחירה. אנחנו כבר לא מדברים על מכוניות היברידיות, שיש להם גם מנוע בעירה וגם מצברים, אנחנו מכירים את הדברים האלה. אנחנו מדברים על מכוניות חשמליות ממש. אם עד 2019 היו 2-3 מודלים והעניין הזה היה די קוריוז בכבישים, עכשיו הרבה יבואנים מציעים את המכוניות האלה. אז קודם כל, אתה נסעת במכונית כזו, ואתה גם הסתכלת על המחירים, אז תעלה לנו על שתי שאלות. איך זה מרגיש, והאם זו בכלל עסקה טובה?
השאלה השנה קל לענות עליה הרבה יותר, כי זה באמת מאוד נעים לנהוג על מכונית כזאת. מכונית שקטה, תאוצה נהדרת, ובשימוש יומיומי, כשאתה לא באמת נדרש לכל טווח הנסיעה, אתה אפילו נחמד יותר במקום עוד פעם לעמוד בתור לתחנה הדלק, לחבר כל ערב את המכונית לעמדת עינה ליד הבית ולהמשיך למחרת עם סוללות מלאות. מבחינת המחירים, הכל שאלה של מה אתה משווה את זה ומה תווי השימוש שלך במכונית הזאת. בגדול התשובה היא כן, זה כלכלי, אבל זה כלכלי אם אתה מוכן להתפשר בכמה דברים. למשל, אם אתה נוסע הרבה בכל יום, או אתה נוסע לנסיעות בין עירוניות, אז כן לחכות בעמדות טעינה מהירות ולקוות ש...
וגם להיות בלחץ כזה, שנראה לי קצת לחץ דומה לזה שיש לך בסוללה, בנייד, 17% ואתה מחוץ לאזור עם חשמל, אז אותו דבר, זו התחושה עם מכונית חשמלית, אתה מסתובב בדרכים?
בדיוק, כן. אם אתה לא מאוד מתוכנן, ואפילו אם אתה כן מתוכנן, אנחנו בנסיעה שלנו תכננו בדיוק איפה לעצור, ואיפה המתוכננת להיות עמדת טעינה מהירה, וגם אליה כבר הגעתי ככה שהמכונית מהבהבת לי עם נורות של עוד רגע סוללה נגמרת. כן, יש בזה, זה שונה. זה משהו שצריך להתרגל אליו. ביום יום זה לא קורה, כן, רובנו נוסעים בתוואי עירוני ופרברי, ואולי נסיעות בין עירוניות לא ארוכות, כן, כמו בין ירושלים לתל אביב, זה לא נסיעות שבאמת מאתגרות טווח של מכוניות שנמכרות היום בארץ, אבל טיולים ארוכים או נסיעות לצפון ולדרום זה כבר סיפור שונה.
אז יש כבר מספר מכוניות שאפשר לרכוש, גם את המודל הרגיל, הבנזין, וגם מודל כמעט זהה לחלוטין, חשמלי לחלוטין. מה הם פערי המחירים, ואיך אתה מגיע לידי החלטה כלכלית סביב העניין הזה?
אז פערי המחירים הם תמיד עשרות אלפי שקלים.
יותר עבור המכונית החשמלית.
יותר לטובת המכונית החשמלית. כלומר, לא רק שדורשים מאיתנו להתפשר ולשנות את הרגלים שלנו, אנחנו גם נדרשים לשלם הרבה יותר באולם התצוגה. עכשיו, מה הסיבה לפערי המחירים? השאלה אם אנחנו מאמינים ליבואנים או לא. בוא רגע נהיה תמימים ונאמין ליבואנים. היבואנים אומרים, אלה מכוניות שהן הרבה יותר יקרות, הסוללה שלהן יקרה, ולמרות הטבת המס הגדולה שמוטלת על מכוניות כאלה, 10%
בדיוק. רק 10% מס קנייה מול 100% כמעט במכונית בנזין.
נכון, יש כאן הטבת מיסוי משמעותית, אבל לטענתם פערי המחירים הם באמת גדולים. אפשר גם, יש עוד סיבה, שבעצם צריך גם לומר, כל שטף המכוניות החשמליות לא מגיע מזה שהיצרניות הרכב הפכו להיות שוחרות סביבה אדירות ורוצות להגן על הפלנטה. אלא יש לחצים אדירים, יש רגולטורים שמחייבים אותה למכור מכוניות מזהמות פחות ופחות, בייחוד, בעיקר בייחוד האירופאי, וזה גם מביא לזה שהרבה מאוד מכוניות חשמליות מגיעות לישראל במספרים מצומצמים. לא ליצרן וגם לא ליבואן יש אינטרס להוריד את המחיר ולמכור כאן יותר.
האם יכול להיות שאחת הסיבות לקביעת מחיר לא זול למכונית חשמלית, למרות הטבת המס הגדולה, למעלה מ-70,000 שקלים, זה באיזשהו מקום בשביל לשמר לתקופה מסוימת את הערך של המכוניות הבנזין הישנות? הרי אם היית מציף בבת אחת את כל המדינה במכוניות חשמליות זולות, אז משהו לא טוב היה קורה למחיר המכוניות הבנזין המשומשות.
כן, זאת השערה מעניינת שלצערי, אני לא יודעת כמה אפשר לומר שהיא נכונה, כי אין אפשרות היום להציף את המדינה במכוניות חשמליות, גם אם היו עולות מחירים נמוכים מאוד, כי החסם הגדול ביותר הוא לא מחיר הקנייה, שגם פה יש כבר מכונית חשמלית טובה ב-128,000 שקל, זה מחיר של משפחתית סטנדרטית והיא מציעה לא פחות, הבעיה זה התשתית, זה עמדות הטעינה, גם הציבוריות המעטות, וגם העמדה הביתית, שאתה צריך בשבילה חנייה שהיא שלך, ורק למיעוטנו יש חנייה כזאת.
כן, תגיד לי, כולם מחכים ומדברים על טסלה שאמורה להגיע לפה, אבל בינתיים מי שיבוא לפניה כנראה זה המכוניות הסיניות, נכון?
כן.
איזה מכוניות, כן. איזה מותגים ומה המחירים?
אז יש מגוון מאוד גדול של מותגים שרובם לא מוכרים פשוט לישראלים. למשל, יש מותג עם השם הקצת מצחיק, iWaze, כן? AI ו-Waze, שהם כולם, רובם מנסים ליצור מכוניות חשמליות שהם קוראים להן פרימיום, משהו שהוא קצת יותר, משהו שהוא באיכות כמעט מערבית. להם אין בעיה של הספקה ואין בעיה של ייצור. הם מאוד רוצים, ועבורם ישראל היא גם סוג של שדה ניסוי, לבדוק איך הקהל המפונה קצת יותר שלנו מתמודד עם מכוניות כאלה. הדגמים, יש כמה מותגים, יש את iWaze שהזכרנו, יש מותג חדש בשם סרט, יש חברה שכבר נמכרת בארץ בשם JSC ו-MG, כולם, הם בעצם הולכים להתחרות בשתי קטגוריות, מעין ג'יפונים קטנים שעולים 130-140 אלף שקל, וג'יפונים יותר יוקרתיים, שכאן כבר טווחי המחירים הם סביב הרבע מיליון שקל.
תגיד לי, אחד הדברים שהישראלי המצוי חושש או מסתכל עליו יותר מכל, זה מה קורה למכונית שלו בשוק המשומשות. מה שמעניין את האנשים שקונים מזדה או טויוטה, זה שהיא מאבדת רק 10% בשנה, ועוד 3 שנים אנחנו נמכור אותה במחיר כזה וכזה, שהוא די נתון וידוע. איך ישראלי יקבל החלטה מבלי שהוא יודע כמה אוטו יהיה שווה עוד 3 שנים?
האמת שזה אחד הצמרדעים שהכי קשה לבלוע, אתה צודק, אנחנו לא יודעים כמה המכונית תעלה עוד 3 שנים, ויש עוד שאלה ענקית, אנחנו לא יודעים מה היא תוכל לעשות עוד 3 שנים. אם היום אני קונה טויוטה קורולה, אני יכול לשער שעוד 3 וגם עוד 7 שנים היא תהיה באר, היא תוכל להציע לי אותם דברים שהמכונית החדשה מציעה, שהיא הציעה כחדשה, גם אם יש פה ושם שריטה, וגם אם היא כבר לא יפה כמו שהיא הייתה. במכוניות חשמליות טווח הנסיעה יורד, והשאלה הגדולה היא עד כמה הוא יורד, כמה הסוללה מאבדת מיכולתה במשך השנים. אנחנו רואים מה קורה בטלפון סלולרי, וזה הרבה יותר משמעותי כשמדובר במכונית.
כמה טווח הנסיעה היום במכונית חשמלית?
טווח הנסיעה, בוא נגיד, הכי קצר במכוניות שמגיעות לישראל, הוא סביב 250 קילומטרים בעולם האמיתי, ויש מכוניות שכבר מציעות יותר, 300 ומעלה.
תאמר לי, אני גר בעיר, בפלונית, קומה שלישית, יש לי חניה למטה דווקא, אבל מה אני עושה עכשיו? אני משלשל קבל מעריך מהחדר שינה?
יש שעשו את זה, זה כמובן לא חוקי. הדבר שאתה יכול לעשות שני דברים. אתה תתקין עמדת טעינה בחניה שלך. אתה יכול לעשות את זה עם לוח חשמל שהוא על שמך, ואז אתה משלם חשמל ישירות לחברת החשמל על הטעינה שהמכונית החשמלית. אתה יכול גם להתחבר ללוח החשמל של הבניין ולהתכזז איתו. וכאן אנחנו נכנסים לאיש הכי חשוב שמדובר במכונית חשמליות, וזה ועד הבית. הוא יכול לסלול לך את הדרך ולומר אין בעיה, מאוד נשמח שהבניין יהיה ירוק יותר, אבל בהרבה מקרים זה לא קורה, ויש מערימים כל מיני קשיים ובעיות, כי זו טכנולוגיה שאנשים עדיין לא מכירים ולא מבינים למה יש פתאום בחנייה עמדה טעינה מוזרה עם קבל.
ומי משלם על החשמל, תמיד תהיה תחושה החשמל הולך לחשמל הציבורי מאיזשהו סיבה, ולא יאמינו כי אנחנו ישראלים.
רגע, איזו שאלה קטנה שפתאום נזכרתי בה. לפני כמה שנים יצא לי להיות בסין, והיו שם המון אוטובוסים חשמליים, והם נסו באיזשהו מתחם, והם היו כל כך שקטים, שלרגע זה מטעה, ואתה חושש שאם הוא יפגע בך, אז זה לא יכאב לך, כי הוא שקט. יש איזה יותר תאונות, יותר בעיות בטיחות כתוצאה מזה שמכוניות חשמליות מסתובבות? משהו באופן שבו הן פועלות?
זה חשש מוכר, האמת שאני לא מכיר נתונים על מכוניות שגורמות ליותר תאונות, מה גם שמשים לב השמיעה שלנו הולכת ודועכת קצת, כי אנחנו עסוקים בטלפונים ועם אוזניות וגם מכוניות רועשות, אנחנו לא תמיד שומעים. כן צריך להגיד שבמקביל המהפכה החשמלית, למכוניות יש חיישנים הרבה יותר טובים. אפילו במכונית החשמלית היחסית זולה שאני בחנתי, שעולה כ-125,000 שקל, יש התראה ברורה מאוד אם אתה לא שומר מרחק, אם אתה מתקרב להולך רגל, כן, מין סוג של הדור הבא של מובילאי שמקל עלינו להיות יותר ערניים בכביש.
שאלה אחרונה, דניאל, הרבה אנשים מסתקרנים כמובן מהמותג שנקרא טסלה. רובנו למדנו להכיר אותו מתמונות, מסרטים בארצות הברית, ובעיקר מהמניה שטסה ללא הפסקה כבר שנים ארוכות, ונכנסה ממש בחודש האחרון למדד על S&P האמריקאי. אנחנו כן יודעים שטסלה קיבלה החלטה להיכנס לישראל. מה אתה יכול לספר על התוכניות שלה מבחינת לוחות זמנים, מבחינת דגמים, מבחינת מחירים?
אז טסלה באמת שומרת על חשאיות אדירה בקשר לשוק הישראלי, הם לא מגיבים לעיתונאים, כמובן שפניתי אליהם גם ליחסי ציבור בעולם, והכל חשאי מאוד. מה שכן אפשר לומר שתאריך היעד נכון לעכשיו, וגם עם סימני שאלה והשארות, הוא הרבעון השני של השנה. ההתמודדות עם הקורונה יכולה להזיז את זה אולי אפילו עוד קדימה, טסלה כבר תכננה להיכנס ב-2020 ודחתה את התוכניות שלה. טסלה תתנהל במודל מאוד ייחודי, לא יהיה לה יבואה, החברה בעצמה הקימה חברה בת ישראלית ותמכור בעצמה את המכוניות שלה בארץ, וישווקו בהתחלה 3 דגמים, מודל S יותר ותיק, מודל 3, מודל 3 שהוא ה הבסיסי במרכאות, ועוד ג'יפ בשם מודל אקס. המחירים, וזה השערות שככה קשה מאוד לדעת, אבל בוודאות התחילו מעל 300 אלף שקלים, אולי גם מעל 350 אלף, אבל נראה לי שההייפ סביב טסלה כל כך גדול שאנשים מוכנים לחכות וישלמו עליה הרבה, אפילו אם זה יקר למכונית חשמלית.
דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה סמי ותודה איתן.
תודה.
עד כאן אינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. תודה רבה איתן.
תודה רבה סמי.
ותודה רבה למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנה ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. להתראות.